ממשיכים בגבורות השם, ואנחנו בפרק. איזה פרק? פרק נון דלת. פרק נון דלת, עמוד רש למדת. במהדורה שלפנינו, שהיא מהדורת האחים הוניג מלונדון, זה בעמוד רש למדת. האמת היא, זה מהדורת צילום של מהדורת האחים הוניג. בעמודה הימנית. עמוד רש למדת. רש למדת. בעמודה הימנית. מה כל כך מסובך למצוא את עמוד רש למד ת? תמצא.
יש שני מוחות.
נו.
יש שמונה חוטים ביניהם.
כן.
אצלי ארבע, אם לא יותר סתומים.
בסדר, אבל יש לך עוד ארבעה. אז רש למד ת.
זה כמו הנימים.
עמודי, עמוד רש למד ת בעמודה הימנית. למטה, ויהי שם לגוי. כן, זאת אומרת, זה שבע שורות מלמטה. ויהי שם, אתה רואה, מצאת. אתה רואה, זה לא להתייש אף פעם. ויהי שם לגוי. כן, אנחנו ממשיכים בלימוד ההגדה, ויהי שם לגוי גדול, עצום ורב. אז ההגדה אומרת, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. מה הם מצוינים? הכוונה שהם היו בולטים. יש אבלתה לישראל. מה פירוש הדבר? האמת היא שמבינים את זה לעומק, צריך לומר שהם היו ציונים, אבל שם. זה עמדה מפורסמת. יש מנהיגים של הסתדרויות ציוניות בגולה מדור לדור. זה עובר מאב לבן, לנכד, להיות המנהיג של התנועה הציונית המקומית. עכשיו, זה מה שכתוב כאן, כן, מלמד שהיו ישראל מצוינים שם. פירוש, כי לא היו בטלים ישראל אצל המצרים להיות נקראים בשם מצרים, אלא מצוינים ומסומנים, כי ציון מלשון סימן, כי כל רועם היו מכירים ישראל בשם בפני עצמן, עד שהיו אומרים עליהם אלו עם ישראל. וזה, אם היו ישראל בטלים אצל מצרים להיות נקראים בשם מצרים חז ושלום, לא היו ראויים לגאולה, שהרי נתחברו להם להיות שם מצרים נקרא עליהם. ומפני שהיו ישראל מסומנים בין המצרים והיו עם בפני עצמם, ראויים להוציא אותם מתוכם, אחר שלא התחברו עם המצרים ומסומנים וניכרים לעצמם. טוב, מה הוא מתכוון כאן? יש פה כמה דברים. דבר ראשון, זה מתחבר לשיטתו הכללית של המערה לגבי גלות וגאולה, כמבואר בפרק א' של נצח ישראל. בפרק א' של נצח ישראל אומר לנו המערל, אחת הראיות לגאולה זה הגלות. מה פירוש הדבר? מאחר והגלות היא מעמד פרדוקסלי, דבר לא הגיוני, לכן זה גם לא יכול להיות נצחי. לכן בבוא הזמן זה מתבטל. כי כל דבר שאיננו טבעי מתבטל. איך הוא מתבטל? יש שני אופנים. או שחוזרים למצב הקודם, כלומר עם ישראל בארצו, או שמתבוללים. אבל מצב של להיות גולה הוא מצב שבהגדרה הוא זמני. פירוש הדבר, אני לא יכול להרגיש לאורך ימים באופן נצחי זר. אז או שאני משלים, מתבטל, למציאות, או שאני עוזב את המציאות הזאת. עכשיו, זה אומר שצריך לפרנס את הזרות. תארו לעצמכם קבוצה של אסקימואים שבאו שודדי ים והעתיקו אותם בכוח מגרינלנד האהובה אל מעמקי הסהרה. זה מצער אותם מאוד. ואחרי שהם גמרו לבכות, הם שואלים את עצמם מה עושים עכשיו. ובמצב הזה פשוט הגלו אותם בכל המובנים. כן? כי לפני כן הם היו באיגלו, ועכשיו הגלו אותם. והם שואלים את עצמם מה עושים. אז יש כאלה שאומרים, תשמע, כבר אנחנו בסהרה, אין מה לעשות. בוא נהיה תושבי סהרה, נתלבש כמו יושבי הסהרה, נחיה כיושבי הסהרה, נעלה על גמלים, וזהו, זה מה יש. יש אחרים שאומרים, לא, אנחנו לא התייאשנו. ביום מן הימים אנחנו עוד נחזור אל הקרח. ולכן הם לובשים בגדים של הקוטב. והם נוסעים על מזחלות, כאילו שזה קרח. והם בונים איגלויים מחול. כל מיני דברים שהמסתכל עליהם מהצד אומר לעצמם, אומר לעצמו, הם משוגעים. אבל אם אנחנו מבינים למה הם עושים את זה, זה כדי לפרנס איזושהי זרות ביחס למקום, אז הכל מובן. כמו כן גם המצוות בחוץ על הארץ, הם בעצם שייכות המצוות לאיזה אוויר מנטלי, סוציולוגי, שונה ממקומותינו בגלות. למה עשינו את זה? כדי לפרנס את הזרות. אז יש כמה מיני אופנים שמציינים את הזרות. זה יכול להיות המצוות, זה יכול להיות בית הכנסת, זה יכול להיות כל מיני אופנים אחרים שהיו לאבותינו במצרים, הרי הם עוד לא קיבלו את התורה, אבל הכירו בהם כיהודים. הדבר הזה למשל בא לידי ביטוי ברוסיה הסובייטית, ששם מה שהיה זה שהיה דרכון, על הדרכון של היהודי היה כתוב יהודי. זאת אומרת, אדם לא הרגיש רוסי מעולם, הוא הרגיש יהודי. למרות הזדהותו עם האידיאולוגיה השלטת. עכשיו, זה בעצם הרעיון הראשון שאומר המהר"ל. עכשיו, אם אנחנו מעמיקים עוד קצת, אנחנו רואים שהרי יש אופציה אחרת. האופציה האחרת היא להתבולל. מה זה להתבולל? יש התבוללות חילונית, יש התבוללות דתית. מהי התבוללות הדתית? זה להיות גרמני בן דת משה, ישראליטיש. כן? זאת אומרת, כך היה גם בצרפת, כאשר ניתנה האמנציפציה ליהודים על ידי האספה הלאומית של צרפת, החליטו שיש ליהודים זכויות שוות לכל אזרחי המדינה, וכך גם בארצות הברית, ואחר כך זה התפשט בכל אירופה כולה. ואז אם אנחנו מעמיקים בדבר, המשמעות במובנים תנכיים של הביטוי הזה, של המילים האלה, המשמעות היא אלוהים אחרים. אז זה עבודה זרה. בפירוש הדבר, כאשר האדם מגדיר את עצמו כבן לאומה אחרת, ולא לאומה הישראלית, אז הוא עובד אלוהים אחרים. במובן המקראי של המילה, הוא בעצם עובד עבודה זרה. ואפשר לומר שדבר מאוד מעניין היה שעד האמנציפציה, בעצם אפשר לומר שהגלות מעולם לא הייתה שלמה. לא הייתה גלות באמת. משום שאף על פי שהיהודים עבדו את עצמאותם המדינית, ועבדו את ארצם ואת מעמדם, אבל הם נשארו עדיין עם אוטונומיה משפטית פנימית שהתקיימה עד המהפכה הצרפתית.
מה זה אמנציפציה?
אמנציפציה זה הכוונה, האמנציפציה זה הענקת שוויון זכויות, וזה התחיל עם המהפכה הצרפתית ב-1790-91, וזה המשיך לאורך כל המאה ה-19 באירופה. עכשיו, המצב הזה הוא גלות מוחלטת, כי הרי לפני כן, אמנם היהודים כבר לא היה להם מלך, אבל היה להם נשיא. באיזשהו שלב כבר לא היה להם נשיא, אבל נשאר להם רש גלותה. באיזשהו שלב כבר לא היה רש גלותה, אבל נשאר נגיד הנגידים בספרד, מצרים, עוד כמה מקומות. עם גירוש ספרד, בטלה הנגידות, אבל קם ועד ארבע ארצות בפולין שהיה כמין ממשלה פנימית של היהודים, וזה החזיק מעמד עד פירוקה של פולין ב-1770 ומשהו. וזה היה, תחת הוועד הזה, היה רוב העם היהודי. כלומר, אפשר לומר שלאורך כל השנים המשיך הממשל העצמי של היהודים תחת שלטון הגויים. ברגע שיש אמנציפציה, בעצם יש סכנת נפשות של אובדן הזהות היהודית לחלוטין, למרות שהיא נשארת דתית עם בתי כנסת וישיבות. מעניין שבאותם הימים של פירוקה של פולין והתחלת האמנציפציה, כותב הגאון מווילנה, באחד מספרי הקבלה שלו, בהערות שלו לספרה, שמודפסות בסוף פירושו לספרה דצניעותא, הוא כותב שעכשיו הריקבון של האומה הגיע עד הקצה. והוא אומר, לא נותר אלא תרווד, כמו כוונה מצקת, של רכב עצמות מאיתנו, והנה שחה לעפר נפשנו, והננו מחכים לתחיית המתים, שנאמר, התנערי מעפר, קומי שבי ירושלים, עד יערה רוח ממרום עלינו. אז שימו לב שעבור הגאון מבינה, הזיהוי של נקודת השפל של הגלות זה בימיו, כאשר עבדה העצמאות היהודית. ולכן כאן הייתה סכנה של אובדן, ומאותה התקופה ממש מתחילים לדבר על שיבת ציון. ממש מאותה התקופה. אבל יש איזה הפרש של איזה 20-30 שנה, עד שזה מתחיל באמת. אמנם נפוליאון, כבר ב-1799, היה פה, בארץ, והוציא קול קורא ליהודים לקום ולהשיב את מלכותם בארץ יהודה. אגב, מעניין, אם תראו את הקול קורא של נפוליאון, הוא פונה אל יהודי אסיה ואפריקה, כלומר לספרדים. מה עם האשכנזים? משאיר אותם באירופה. מעניין. אני לא יודע מי הכתיב לו את ה... אני לא יודע בדיוק מה זה אומר. אפשר לנתח, עשו כמה ניתורים של הדבר הזה. אבל זה נשאר ללא שחר הדבר הזה. אבל החל מ-1830, אנחנו רואים את משה הס ואת סלוודור, וכל מקדימי הציונות למיניהם שמתחילים אז לדבר על שיבת ציון. עכשיו מעניין, היו שני רבנים, שעוד לפני שקמה תנועת חובבי ציון, ועוד לפני שקמה התנועה הציונית, היו נקראים דורשי ציון, והם כבר דיברו על חזרת ישראל לארץ, גם משה מונטפיורי פעל בכיוון הזה. והיה איזה ויכוח, כלומר הם ראו הרב צבי הירש קלישר, והרב יהודה חי אלקלאי, הם ראו באמנציפציה סימן לגאולה. אמרו, נתנו לנו שוויון זכויות, סימן שאנחנו מתחילים לצאת מן השפלות, צריך לצאת לארץ ישראל. הנציב מוולוז'ין, שהיה מחובבי ציון, משהו כמו 50 שנה יותר מאוחר, כשביקשו ממנו הסכמה להדפיס מחדש את הספר דרישת ציון, הוא התנגד. הוא אמר כי זה בנוי על דבר שאני לא מסכים איתו, שהאמנציפציה היא סימן לגאולה, ועד רבה אני רואה באמנציפציה משהו שלילי. לכן הוא לא הסכים להדפיס מחדש את ספר דרישת ציון. עכשיו, יש לנו משהו דומה לזה בתלמוד. בתלמוד נאמר שבראש השנה בטלה העבודה מאבותינו במצרים. כלומר, אבותינו הפסיקו לעבוד. ראש השנה זה א' בתשרי. מתי יצאו ממצרים? פסח. זה 6.5 חודשים אחר כך. זאת אומרת שהייתה תקופה של 6.5 חודשים שבה מצרים הפסיקה להיות גהינם. זה הפך להיות מקום שטוב לחיות בו. ואז השאלה אם כדאי לצאת אל המדבר עם משה, התחילה להיות שאלה לא פשוטה, הרבה אחריות. מה, אני אקח את הילדים שלי אל מקום רותח שאין בו מה לאכול ולשתות? כשפה במצרים סך הכל אפשר לפתוח עסק. כלומר, הרעיון, דווקא האמנציפציה, היא יוצרת איזשהו שלב מסוכן בזהות היהודית, שבו אפשר ללכת לאיבוד. משל, למה הדבר דומה? לטיל שיצא כוח המשיכה של כדור הארץ, אבל עוד לא הגיע אל כוח המשיכה של הירח. שם זה הרגע המסוכן. כן, זה פחות או יותר התקופה הזאת. עכשיו, מעניין שכל זה כלול כאן בדברים הקצרים של המהר"ל. כן, אבל המהר"ל כנראה גם ער לסכנות של אובדן המצוינות בגלות. המצוינות הכוונה להיות נבדל, ניכר. שלום לרב, מצד אחד כתוב במדרש שמחשבת ישראל קדמה לכל, גם לתורה. ומצד שני, האור החיים על פרשת פרה מפרש שעם ישראל לפני מתן תורה אינו מתמת ומתמת ככל הגויים, ולכן קדושתו לפני מתן תורה לא שונה מזו של הגויים. נכון. שני הדברים שאמרת הם נכונים. שמצד אחד כתוב במדרש שמחשבת ישראל קדמה לכל וגם לתורה, זאת האמת. ומצד שני, האור החיים על פרשת פרה אומר שלפני מתן תורה, ישראל לא טימאו טומאת מת כמו הגויים. בסדר, שום בעיה. גם זה נכון, וגם זה נכון. הלאה.
כן. הרב מסביר מלא את ההתפלגות של...
כלומר, יכול להיות שהשואל התכוון לומר שיש סתירה בין שתי הדברים, שני דברים שהוא הביא. הוא לא אמר שזו סתירה. אז אני מנחה שהוא התכוון לומר שיש פה סתירה. מצד אמת אין פה שום סתירה. בגלל שמחשבתם של ישראל שקדמה לעולם, איך היא באה לידי ביטוי בהיסטוריה, זה תלוי היסטוריה. אז היה אפשר שיהיה ציור אחר. אנחנו לא כותבים מחדש את ההיסטוריה. ההיסטוריה נכתבה כבר. זהו, אתה לא יכול לחזור אחורה. אבל היכול היה להיות אחרת. כן, בבקשה.
לא, שהרם מלא את ההשתלבות של ישראל בגלות עם
המינות, נכון.
מצל רצון שלהם. הגויים לא קיבלו אותם.
כן, מה זה הגויים לא מקבלים? הגויים לא מקבלים את מי ששונה.
כן, אז זה לא כל כך זכות של ישראל שהם לא רצו להתלב...
אני לא יודע אם זה זכות. לא, זה לא זכות. זה לא זכות, זה נתון. זה נתון סוציולוגי. זה הכל. עכשיו, היהודים היו יכולים אולי לפעול כדי לבטל את הנתון הזה. כמו שלמשל משה מנדלסון ניסה לבטל את הנתון הזה. והוא עצמו היה יהודי צדיק. משה מנדלסון היה בסדר גמור, אבל התוצאה זה הילדים שלו, שהתבוללו.
כן. האמנציפציה שאנחנו מדברים עליה, ראיתי לא בזה, במקומות, אני לא זוכר איפה, שאומרים שנגיע לארץ, ברוך השם יבנה בית המקדש, וכאילו השם יפסיק עבודתו, וזה יעבור... אלינו בצורה יותר
אמת, זאת אומרת, השב העבודה לדביר ביתך. אז אם הקדוש ברוך הוא צריך להשיב את העבודה אל דבירו, סימן שעד עכשיו העבודה מתקיימת, אבל לא בדביר. היא מתקיימת בבית המקדש של מעלה. כן? אנחנו אומרים, השב העבודה שהיא תבוא מדביר של מעלה לדביר ביתך של מעלה.
ניסיונותינו הם להעלות משהו יותר טוב.
על מנת שזה ילך בקל ולא בקושי. טוב, הבה נמשיך בדברי מהרלנו.
מה המקור של ראש השנה שהתבטלו עבודה במצרים?
מסכת ראש השנה, דף י' עמוד ב' וי' א' עמוד א'. במחלוקת שם הברייתא של המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי יהושע. גדול עצום, כן, והיא שם לגוי גדול, עצום ורב. אז דכתיב... כמו שנאמר, כן, בהגדה שלנו כתוב, כמו שנאמר פה כתוב דכתיב, ובני ישראל פרו וישרצו, וירבו, ויעצמו עם עוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. בסדר? כלומר, הפסוק הראשון לקוח מפרשת כי תבוא, ויהי שם לגוי גדול ועצום. והפסוק, ובני ישראל פרו וישרצו, לקוח מספר שמות. כן, הרי כל ההגדה היא לוקחת את הקטעי פסוקים מפרשת כי תבוא, ממקרא ביקורים, ומפרשת את קטעי הפסוקים האלה על פי פסוקים מספר שמות. נכון? ככה ההגדה בנויה. אבל צריך בכל זאת שיהיה חידוש. ואתה לא סתם מביא פסוק, כמו שנאמר, פסוק אחר. אם הפסוק האחר אומר אותו דבר, לא הוספת כלום. אז זה מה שאומר. ואף על גב שכתיב בפירוש בכתוב הזה גדול ועצום. אם כן, מה אם מביא ראיה יותר? מה הוספת? יש לומר, דמייטר היה במאוד מאוד, דלא כתיב בקרא, אלא גדול ועצום. כלומר, מה שספר שמות מוסיף על ספר דברים, זה הביטוי במאוד מאוד. ואלו שני תוארים פירושן, גדול, שהיו כולם גדולים בקומה, ועצום, שהיו עצומים בגבורה. כאשר יש עם שהם מתוארים בקומה גדולה וגבורה, נאמר עליהם, עם זה גדול ועצום. ועצום. מה הוא רומז כאן, אמר? סתם מפרש לנו מילים. הוא התיימן, לומר, שהם היו גדולים בימין ובשמאל, בגדולה ובגבורה. כן? חסד ודין. וזה השורש של איחוד המידות שנמצא אחר כך באומה, בחיבור קו ימין וקו שמאל. ורב, כמשמעו. כן? מה זה ורב? הרבה. כן? גול גדול עצום, ורב. ודרש מילת ורב כמו רבבה כצמח השדה נתתיך. פירוש, כמו שהצמח אינו יוצא צמח אחר צמח, אלא נוצצים כאחד, כך היו מתרבים כאחד. כלומר, אם אדם זורע דשא, אז זה לא שבהתחלה יש עשב אחד ועוד עשב ועוד עשב, אלא הכל גדל ביחד. יש כלל שהדשא של השכן הוא יותר ירוק. עכשיו, השאלה היא למה, כן? כולם אומרים, הדשא, עכשיו, זה אמת, זה אמת. אני אסביר לכם למה. כשאתם עומדים על גבי הדשא שלכם, מטבע הדברים יש תמיד קרחות, נכון? פה ירוק, קצת קרחת, עוד ירוק, קרחת. זה בגלל שאתה מסתכל מלמעלה באופן ישיר, בזווית ישרה. אבל כאשר אתה מסתכל על הדשא של השכן, אתה רואה את זה בזווית אחרת, כי זה קצת נוטה, חדה, ואז אינך רואה את הקרחות. ולכן זאת אמת מדעית. שהדשא של השכן ירוק יותר.
האוטופטית.
זה לא טעות אופטית, זאת אמת אופטית. אמת אופטית. כשאתה רואה את הדברים, באמת אצל השכן הדשא יותר ירוק. כי מה זה ירוק? זה בעיניך. כן? אז זה לא טעות, זאת תהיה מציאות. כן? שהדשא של השכן...
אני רוצה לשאול שאלה, אני רק רוצה להגיד דבר קטן, כן ולא.
לא, ואני רק שנייה, אני רוצה לגמור עם זה. אני רוצה להסביר שהדשא של השכן, זה מכאן אתה לומד שהכל עניין של הסתכלות. אם אתה מסתכל בפרטי הפרטים, אתה יכול לראות את הרע. אם אתה מסתכל באופן כולל, אתה רואה את הטוב. כן, בבקשה, מה רצית לומר?
רציתי להגיד, בנוגע לדשא השכן, אתה כבר ענית.
זה כבר מאוחר, זהו.
ברור שלא, כי יש גם מחלות ויש גם זה.
כן, יש גם דשא מלאכותי, יש כל מיני. יש
טבעיות וכו'.
כן. עכשיו... פירוש, אם כן אומר, כמו שהצמח אינו יוצא צמח אחר צמח, אלא נוצצים כאחד. כך היו מתרבים כאחד. כלומר, שכל עם ישראל היה פורה באותם הימים. יש לציין שהיה שבט אחד שלא התרבה כל כך במצרים. לוי. נכון? למה? הם לא השתעבדו. מי שלא משתעבד, זה לא שייך לפרולטריון הפורה. כן? זה מעניין. טוב, הם היו אריסטוקרטים. אריסטוקרטים לא זמן להביא ילדים. כן. אז מי שמשתעבד, אין לו תקוות מן העולם. אז הוא לא עושה חשבונות. מי שיש לו עושר, נכסים, מעמד, אז הוא הרבה יותר מחושב. אז גם להביא ילדים זה חשבון אצלו.
אין לו אופק, אין לו תקווה, הוא מיואש,
אז
למה
היה
להביא ילדים
לקנות מציאות? אבל אני לא יודע, מה שאתה אומר זה נכון, זה קושיה טובה.
זה מה שאומרים היום.
זה מה שאומרים היום, אבל במציאות זה לא כך. אגב, התברר, על ידי מחקרים סוציולוגיים, מהו הגורם הראשי להקטנת הפוריות אצל נשים? מה? ההשכלה. לא העבודה. נשים עובדות מביאות ילדים לא פחות. ההשכלה. מעניין. טוב. ורב, אז איפה היינו? כן, כמשמעו, ודרש מילת ורב כמו רבבה, כצמח השדה נתתיך. פירוש, כמו שהצמח אינו יוצא, צמח אחר צמח, אלא נוצצים כאחד, כך היו מתרבים כאחד. כי ורב, מגזרת הכפולים. כמו רבבה, שהוא גם כן מגזרת הכפולים. כן, למשל, אני יודע, מצ, מצץ, שב, שבב, כן, וכולי, כן, סוב, סובב. זה מה שנקרא גזירת הכפולים, שזה, שהאות השנייה והשלישית היא אותה האות בפועל. ונראה, כי אלו שלושה דברים זכו ישראל. עם גדול, עצום, ורב. בזכות שלושת אבות, כי גדול הוא בשביל אברהם, ועליו נאמר, ואשרי אותך לגוי גדול. לפיכך זכו להיות בנים גדולים. ועצום הוא בזכות יצחק שנאמר לו לך מעמנו כי עצמת ממנו מאוד, וזהו ועצום. ורב בזכות יעקב שתראה כי הוליד י' ב' שבטים תחופים שלא היה בכל האבות שנתבר בריבוי בנים כמו יעקב. וכתיב ואל שדאי יברך אותך ויפרך וירבך. אז מה זה גדול של אברהם? זה גדולה של ענקיות האישיות. כן, כתוב ושם חברון לפנים קריית ארבע. מה זה ארבע? האדם הגדול בענקים. אז אמרו חזל, מי זה אותו ארבע שהוא האדם הגדול בענקים? זה אברהם אבינו. ושאברהם אבינו יש לו אישיות של ענקיות. אין, הרב ציודה תמיד היה מדגיש את זה. אישיות של ענקיות. כל דבר שהוא עושה זה בגדול. כן? אז זה יקרא אברהם הוא גדול. ואילו יצחק זה גדולה של נפעלות. זאת אומרת שהוא מסוגל לקבל מאברהם. זה דבר לא פשוט. כשאברהם הוא כל כולו יוזמה, אז יצחק כל כולו קבלה, זה לא דבר פשוט. זה עצום. זה משהו שמתגבר. איזה הוא גיבור, רק הובש את יצרו. ומתוך כך, שפע החיים מתברך, ואז יש ורב אצל יעקב. שלא היה בכל אבות שנתברך בריבוי בנים כמו יעקב, וכתיב אל שדאי יברך אותך ויפרך וירבך. כן, זה נאמר על ידי יצחק ליעקב לפני צאתו נחריו. ומן האבות אשר הם כמו שורש נמשך אל הענפים שלושה דברים אלו. מה זאת אומרת שהאבות הם שורש? הם אב טיפוס של זהות. כן, תמיד כמו האדם או כל קבוצה נוטים להזדהות עם הדמות הארכיטיפית. כן, יש איזה תפקודים שחברה מפתחת ביחס למיתוס המייסד שלה. אז גם אצלנו, כיוון שאנחנו מכירים את עצמנו בתור אברהם, בני אברהם יצחק ויעקב, זה גם יוצר את התפקודים בהתאם לזהות של האבות. וזה מובן לחכמים, איך אלו שלושה דברים באו מן האבות אל ישראל, והבן זה היטב מאוד. הוא רומז כאן שזה בנוי על תורת הספירות של שלושה קווים, ימין, שמאל ואמצע, שמתקבלים בספירת המלכות. כן, בבקשה.
איך עצום קשור
לקבלה? כי צריך להיות עצום כדי להיות מוכן לקבל. עצום הכוונה שהוא מתגבר, שיש לו עוצמה. העוצמה היא איזהו גיבור, הכובש את יצרו. כלומר, יש לי מה לומר ואני מוכן לקבל ממך במקום. זה עוצמה.
העוצמה זה יכול
לביטול? כן, בדיוק. מה שכמו שאמר פעם אחד המבולבלים, איפוק זה כוח. כן. אבל זה גם אמת. כן. מה?
יצא לו,
כן. כן. זה אפילו היה כתוב, במחילה מכבודכם, אבל על חדרי השירותים בגוש קטיף, בנווה דקלים, היה כתוב בגדול, איפוק זה כוח. טוב. ותרבי, ותגדלי, ותבואי בעדי עדיים. כן, זה, הפסוק הזה, זה המשך של הפסוק ביחזקאל. רבבה, כצמח השדה נתתיך. זה הקדוש ברוך הוא אומר את זה לכנסת ישראל. אז זאת אומרת, דבר כיצד הקדוש ברוך הוא יצר את האומה. בהתחלה רבבה, ריבוי, כצמח השדה, נתתיך, ותרבי. מה זה ותרבי? זה להתפתח. כן, כמו בארמית, ריבויה, ריבויה בארמית זה גדילה. ותרבי ותגדלי. ותבואי בעדי עדיים. מה זה עדי עדיים? תכשיטים, בגדים יפים. שדיים נכונו ושערך צימח ואת עירום ועריה, שהיו במצרים כבר מוכנים לקבלת התורה, אבל הם היו עירום ועריה במובן הזה שהם עשו כל תועבות מצרים וכל הקלקולים שבעולם, ואז הקדוש ברוך הוא טיפל בנו וכו'. כלומר זה בנאום של יחזקאל שם זה כאילו תלונות של הקדוש ברוך הוא, אני טיפלתי בכנסת ישראל כל כך יפה, אז הרי מתנהג. האמת היא זה דבר מפורסם, כן? יש הרבה פעמים ביטויים שנשמעים אצל אמהות פולניות מכל העדות, יש בכל העדות אמהות פולניות, שאומרות, נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? בגלל שנתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אלייך ככה. זאת אומרת, יש בריבוי של הטיפול, יש גם רמיסה אימפריאליסטית של החניך, לכן יש איזו תגובת נגד.
כן. זכות אדם בישראל עכשיו?
כן, כן, ודאי. מה שעשיתי עכשיו, כן. כן, כן, כן. אז הרב מסביר את זה, שזה הסיבה של החילונות. החילונות באה כדי לאפשר קבלת תורה מרצון. מרצון ושכל. זה מה שאגב, הנביא ירמיהו אמר את זה עוד לפני הרב קוק, מעניין מפה הוא לקח את זה, כנראה שהוא קרא את אורות. הוא אומר, הנה ימים באים נאום השם, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום חזיקי בידם להוציאה מארץ מצרים, אשר הם הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם נאום השם. כי זאת הברית אשר אעשה להם אחרי הימים ההם. נתתי תורתי בקרבם, ועל ליבם הכתובנה, והייתי להם לאלוהים, והם היו לי לעם, ולא ילמדו עוד איש את רעהו. זאת אומרת, יש המצב הזה שבו התורה ניתנה בכפייה, אמנם היה צורך, כן? כדי להציל צריך לכבות, אבל יש דחייה, משלמים את המחיר. המחיר זה שסופו של דבר, כמה זהות חילונית יהודית שמכירה את עצמה כיהודית בלי מחויבות למסורת. ואז קבלתה את התורה היא מרצון.
אבל זה היה תיקון בפורים.
אז זה היה בפורים.
אבל אי אפשר לסגור מעגל ככה.
זה היה בפורים בגלות. אבל לא בארץ ישראל. לכן זה היה פספוס של המקום והזמן. לכן חג הפורים היה צריך להיות בתתוו באדר, כיוון שהיה בגלות. זז ממקומו, גם זז מזמנו, י' ד' ד'. שבוע טוב, אם היו גדולים בקומה ועצומים בגבורה, למה הכתוב אומר, פן ינחם העם, בראותם, מלחמה וכולי, תודה. כן, הרי, ויהי שם לגוי גדול עצום ורב, זה לפני ויראו אותנו המצרים, ויענונו ויתנו עלינו עבודה קשה. זאת אומרת, לפני כן היינו גדולים ועצומים. לכן פרעו התיירה מאיתנו והקטין את קומתנו. שלום הרב, מהמשך לשאלתי, ראיתי סתירה בעניין. כי למרות שעם ישראל מופיע בהיסטוריה בהדרגה, והתורה מפרה אותו לגדולה, יש בו ממה שהבנתי סגולה לקדושה ומובדלות מהגויים אפילו לפני מתן תורה. לא כן? נכון, אבל לא נתגלה, לא נחשף. כי זה יכול היה להופיע באופנים אחרים, אולי אפילו בענף אחר של בני שם. אבל קרה מה שקרה, זה קרה אצלנו. אבל טוב שאתה מתעקש. כן. טוב, ובכן, אז איפה היינו? כן, ותרבה תגדלי ואתה בבעד ידים. פירוש הכתוב. ישראל באותו הדור, אף על גב שהיו בשעבוד גדול מאוד ועושים לבנים, היו בעלי גוף נקי וטהור. וזה בעדי עדיין, כי העדי מקשט את הגוף. לכך היו נקיים ומקושטים בגופם ויפים מאוד. אם הם היו יפים, סימן שהם צריכים לצאת לחירות. כשאתה משועבד, אז אתה מכוער. אם אתה יפה, אז לא מתאים לך עבדות. צריך לצאת.
מה כן? עם יוסף?
בדיוק אותו דבר. כן? אשת אדוניו של יוסף, ראתה אותו יפה, אמר, מה הוא עבד? הוא לא צריך להיות עבד, צריך להיות איתי. נכון? וסערך צימח. פירוש. אגב, זה מעניין שבשיבת ציון בימינו גם כן היה תהליך כזה, כן? האידיאל של הצבר, הקומה הזקופה וכל הדברים האלה, כן? לעומת היהודי הגלותי. יש איזה מין מעבר מזהות לזהות, גם מהופעה חיצונית אחת להופעה חיצונית אחרת.
היופי קשור ביסוד, במידת היסוד?
בוודאי, בוודאי. כן, כי הרי מי מדגיש את זה? תמיד זה רבי יוחנן. וסערך צימח, פירוש, כי ישראל באותו הדור היו דור שלם, כן, הרי ילד אין לו שערות עדיין, סימן שעוד לא ישלים את הגוף, כן, כשאדם מגיע לבגרות, יש גם שערות, אז השערות זה השלם, וסערך צימח, הכוונה שהדור היה שלם, כי כאשר הגיעו ישראל ל-60 ריבו, היו אומה שלמה, וכבר הרחנו בזה, וזהו שדיים נכון וסערך צימח, כי כאשר שדיים נכון ושער צמח כבר יצאה מקטנותה להיות עומדת על שלמות הגוף שלה, וכך עמדו ישראל על שלמותם שרואים להיות נכנסים תחת כנפי השכינה. ומעניין העניין של השערות. יש אצל בעלי חיים פרווה. האדם לעומת זה הוא חלק. נכון, יש קצת שערות, אבל מה זה לעומת קוף? כן, הקוף יש לו פרווה רצינית. עכשיו, אם האדם בא מן הקוף, האמת היא לא בדיוק, האבולוציה לא אומרת שהוא בא מן הקוף, אבל שיש שורש משותף לקוף ולאדם. אז איפה נעלמה הפרווה? איך פתאום, מה?
בגבותו של האדם.
כן, אבל בהתחלה, אבות אבותינו, היו סעירים. אנחנו פתאום נהיינו חלקים. מה קרה?
יש קשר כנראה בין המידות ל...
אז איך מבחינה מדעית מסבירים את זה? מבחינה מדעית מסבירים את זה כך, שהרי העובר של הקוף והעובר של האדם, יש להם שלבים דומים. לקראת סוף ההיריון, העובר של הקוף מפתח פרווה. ואז הוא יוצא עם פרווה. אבל מבחינה אבולוציונית, האדם הלך והשקיע יותר ויותר אנרגיה בהגדלת קופסת המוח שלו. כן? ואז ההשקעה היא גדולה מאוד פה, על חשבון כוחות אחרים שנדחים. ואז כשמגיע הזמן של סוף ההיריון, עוד לא הספיק האדם לפתח את הפרווה שלו והוא יוצא. במילים אחרות, האדם מרוב שכל הוא... מרוב שכל הוא קוף מפגר. זאת אומרת, יש פיגור מבחינת הטבע בגלל העוצמה השכלית. כן? דבר מאוד מעניין. ואז זה יוצר, מה זה יוצר הפיגור הזה? הפיגור הזה יוצר את התרבות. כי אנחנו הבעל חיים היחיד שגם מתלבש. כן? כדי להשלים את החיסרון של הטבע.
אגב, הטבע כמה הפיגור לזה? מיומדות?
מה?
כמה הפיגור לזה בטבע? שזה לא שייך לפיגור של ה...
לא, בטבע אין פיגור. כלומר, קופים יש להם פרווה? זהו?
לא, אז האורך ההיריון שלהם, יש איזשהו קשר או שלא...
לא הבנתי מה שאתה שואל.
זה לא קשור באורך ההיריון.
זה כן קשור באורך ההיריון. כלומר, אם ההיריון של האדם היה נמשך כמה חודשים יותר, ייתכן שהיינו נולדים באופן קבוע עם פרווה. אבל זה לא יוצא ככה. ואז יוצא שיש תקופה ארוכה מאוד של חינוך. הרי החינוך אצל בעלי חיים הוא קצר. לפעמים כמה שעות, לפעמים כמה חודשים. אצל האדם החינוך נמשך עד גיל 30.
גם החיים שלהם יותר קצר.
נכון, אצל הפילים לא. ואצל הצבים עוד יותר. אז זאת אומרת שזה לא בגלל אורך החיים, אלא זה בגלל שיש משהו באדם שהוא חלוש ביחס לטבע. והחולשה הזאת היא יוצרת את היצירה ה... תרבותית, התרבותית, הטכנולוגית וכו'. תמיד הפרופסורים קרחים. זה דבר שצריך לבדוק. יש לי ידיד שהוא פרופסור, ודווקא הוא לא קרח. נשיא מכון... לא. נשיא מכון לב. נשיא מכון לב הוא פרופסור, דוקטור נוח דנה פיקארד, ודווקא הוא לא קרח. אז כך שזה לא מדויק. ייתכן שאתה הושפעת מן התקשורת. זאת אומרת, התקשורת מציגה יותר פרופסורים קרחים, ולכן נראה לך יותר, אבל זה לא... זה לא... זה לא... כן, כנראה. כן, מה אתה אומר?
העניין של השיער, עד כמה שאני יודע, אם אתה לא מתלבש, ואנחנו ברוך השם מתלבשים, הבגד גורם לנשירת ירידת שיער.
יכול להיות שגם, אבל... כן, אבל גם בלי זה. לתינוק, לתינוק אין פרווה, זה עובדה. כן, נכון, זה לא...
בנוגע לגודל
טוב. כן, טוב. ובכן, רבותי היקרים, אנחנו... אז זה כמו, השיער איך צימח, זה סימן לבגרות. כלומר, זה מעניין שזה ארוך מאוד עד שמתבגרים, ואז יש שיער. ואת עירום ועירייה, פירוש שעדיין לא היה להם לא מצוות ולא תורה, שהם קישוט נפש האדם. כמו שהמלבוש, כבוד הגוף, הוא ראויה הקלה להיות נכנסת תחת החופה לידי קישוט מלבושים, וכך עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, כאשר היו עירום ועירייה מתורה ומצוות, נתן להם הקדוש ברוך הוא תורה ומצוות, ואחר כך הייתה השכינה מתחברת לישראל בשכון שכינתו ביניהם, כי דכתיב אחר מתן תורה, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. כך הוא פירוש הכתוב. כלומר, זה כאילו היינו חסרים, הקדוש ברוך הוא קישט אותנו. כן.
מה זה
העירייה?
זאת אומרת,
עירום
ועירייה בכל זה משהו שמוסיף על
העירום. אתה שומע פירוש, מה ההבדל בין העירום לעירייה?
כן.
בעירייה יש גם מידה של גסות בדבר הזה. כן? זה הכוונה. אז קודם, זה בעצם התיאור של יציאת מצרים. שהקדוש ברוך הוא בנה, כבר כתוב, עמזו יצרתי לי, צריך ליצור את האומה. יצירה זה לא דבר שהולך ברגל. כן, יש שאלה, מה המשמעות אשר בחרבנו מכל העמים? אתם יודעים, עם ישראל העם הנבחר. עכשיו, עצם המושג של עם נבחר, יש בו, בפילוסופיה קוראים לזה מושג אגרסיבי. כן, זה מה זה... מושג אגרסיבי, תוקפני. כן, אתה אומר, זה לעומת זה. כן, זה, אתה לא יכול להישאר אדיש להבדלה. אבל יש בכל זאת, עם כל מה שיש לומר על זה, הנושא של סגולת ישראל זה נושא רחב. אבל צריך להבין מה ההבדל בין בחירה אלוהית לבין בחירה אנושית. למשל, אם אדם אומר לי, הנה, יש לך פה שני חפצים, תבחר באחד מהם. מה אני יכול לבחור? או זה, או זה, מה שאני רוצה. ונגיד שאני בחרתי בזה. יש תמיד מידה מסוימת של שרירותיות. כלומר, בקוס שלא נבחרה, נותר התסכול מפני האפשרות שהייתה יכולה להיות שדווקא היא תיבחר ולא זאת. או? זאת אומרת, כל בחירה אנושית יש בה אפליה. לעומת זה, בחירה אלוהית, מה משמעותה? בחירה אלוהית היא יצירה. כלומר, מי שבוחר הוא בעצמו הבורא. אז מה עשה הקדוש? הוא ברא לו עם. זה לא שהיו לו כמה עמים, אז הוא אמר לו, וואי, מאיזה מהם אני אקר? עדן דינו, בחר בעם ישראל. ואז תישאר תמיד השאלה, למה אם בחרת בישראל, יכולת לבחור מישהו אחר? אלא מה? לא, הקדוש ברוך הוא יצר לו את העם. זה בדיוק מה שכתוב כאן, רבבה, כצמח השדה, נתתיך. כלומר, היו הרבה הכנות שהכינו את האומה למעמדה.
ולמרות זאת, יש הרבה שסבורים שאף לא מתחרים איתנו על אותו דבר.
זה נכון. אז זאת אומרת שהמעמד הזה גורם לקנאה. ואני רציתי להסביר קודם כל מצד האמת. מצד האמת, מה המשמעות של היותנו נבחרים? אם אתה אומר נבחר לעומת אחרים, באמת יש צדק בטענה, למה לא בחרת אחרים?
כמו שהרב מגדיר את הנבחר, זה סוג של גזענות.
לא, זה לא
סוג של... בין כלב לבין אדם. זאת אומרת, זה שונה מהדבר הזה. זה כשהקדוש ברוך הוא אומר, יצרתי לי יצירה כזאת, זה שונה מהדברים.
למה זה גזענות?
מה זה?
למה אתה אומר שזו גזענות?
כמו ש...
לא, 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 רגע, סליחה, סליחה, תראה, תן לי להסביר מה אני שואל. תסביר לי מה זה גזענות ואז נוכל לדון. מה זה גזענות?
גזענות פירושו גזע אחר לגמרי.
מה זה גזע אחר? שונה באיזה מובן?
לא משנה ממה, אבל...
למשל, נגיד, הגזענות שמפלה שחורים לעומת לבנים. תסביר לי, מה היסוד של הגזענות הזאת?
הצבע.
הצבע. זאת אומרת, מה הנחת היסוד של הגזען שמבדיל בין שחור ללבן? מה הוא חושב? שמה יש בשוני באור? שהשוני באור, שהוא שוני ביולוגי, הוא גם שוני מהותי, נכון? כן או לא? בסדר. זאת אומרת, הגזענות היא השקפת עולם, מדעית או פסדו-מדעית, שלוקחת נתון מהטבע כדי להצדיק אפליה, נכון? עכשיו, ההבחנה בין ישראל לעמים, האם היא מצד הטבע או מצד הנשמה? רק מצד הנשמה, אז אם כן זה לא גזענות. למה? כי אם זאת הייתה גזענות, אז אי אפשר היה להפוך ליהודי. פעם מתקשר אליי יהודי אחד, אמר לי, כבוד הרב, יש לי שאלה. אשתי שמעה ברדיו רב אחד שאמר שהגויים זה כמו קופים. ואמרתי לה שזה לא נראה לי, אבל היא אמרה, מה אפשר לעשות? הרב אמר, אז מן הסתם זה נכון. אז רציתי לשאול אותך, כבוד הרב, מה אתה אומר? הם קופים או לא? אמרתי לו, תשאל את אשתך, האם קוף יכול להתגייר? זה עונה כבר, זה משהו אחר לגמרי. זאת אומרת, אם באמת מדובר על הבחנה גזענית, אז כיוון שהיא נתון שבטבע, הוא לא יכול להשתנות, אלא אם כן זה נס. אבל כיוון שאפשר להתגייר, אז זה סימן שזה לא גזעני.
עכשיו,
אם זו הבחנה רוחנית, זאת הבחנה יותר, לא, נשמתית. זאת אומרת שזה שייך לכלל ולא לפרט.
כן, אבל זה דבר לכאורה שהאדם עצמו לא יכול לברר אותו. הוא לא יכול להכניס את זה למעבדה ולהוציא תוצאה, לומר זה יהודי.
למה? אני מכניס את זה למעבדה, מעבדה שבוחנת תרבויות. כלומר, מי ששייך למכלול הזה הוא בכלל ישראל. מי שלמשל בוגד באומה, הוא יוצא מכלל ישראל. נכון? אפשר לצאת.
מה עם הגזעים שלא יכולים להתגייר?
מה עם הגזעים שהם לא יכולים להתגייר? אין כזה.
המון, מואב.
המון ומואב לא יכולים להתגייר? איפה ראית את זה? איפה ראית את זה? זה בניגוד להלכה מה שאתה אומר.
המון
איפה
יכול
להתגייר? בדיוק.
זה
מרב
של
המן. כן, רבי יצחק בר שילת, מה אתה יודע? גם המוני ומואבי יכול להתגייר, שום בעיה. הוא לא יכול לבוא בקהל, סיפור אחר, יש גם יהודים שלא יכולים לבוא בקהל. יהודים מלידה שלא יכולים לבוא בקהל. רק שנייה. שלום הרב. שלום. אם כך, מתבטלת הבחירה החופשית של האדם עם השם בורא את אהוביו. אולי ענף אחר מזרע שמה יכול להיות המשם.
אם השם בורא את אהוביו, זהו נתון שהוא לא נוגע לבחירה החופשית. זה נכון. כלומר, כמו שהיותי בעל אף ועיניים, זה לא דבר שתלוי בבחירתי החופשית, לפחות לא בשלב הזה של הופעתי במציאות. אז כמו כן גם, השאלה היא מה אני עושה עם זה שיש לי עיניים ואף. אחד אחד משתמש בהם, אני חותך את האף, מוציא את העיניים, זה כבר עניין אישי. אבל הנתון, כלומר, הבחירה החופשית איננה יוצרת נתונים, הבחירה החופשית מחליטה כיצד להשתמש בנתונים, זה משהו אחר לגמרי. כן, בבקשה.
אבל הוא יהודי הוא מעל הטבע, מצד שני אחר שבעונת הטבע, היהודי הוא מפגר לפחות
בגלל שאנחנו מעל הטבע, לכן אנחנו מפגרים ביחס לטבע.
אז הפרדוקס הזה לא מסתדר.
למה זה לא מסתדר? זה בדיוק הגיוני.
כשאני מעל הטבע,
אם הייתי מושלם מבחינת הטבע, לא הייתי מזדקק למה שמעל הטבע. זה בדיוק מה שהמהר"ל הסביר לגבי ברית המילה. כן, שברית המילה היא פגימה בשלמות הטבעית, בגלל המפגש עם השלמות נשמתית. כן, בבקשה. מה שאתה אומר בשם, דרך השם, צריך להבין אותו. מה שהוא אומר זה שלהיות העם הנבחר זה הכוונה העם ששומר את הזהות אדם. כלומר, אם תשים לב, גם בספר הכוזרי, כשהוא מסביר את סגולת ישראל, זה מאוד מעניין, הוא לא אומר שזה נוצר, אלא אומר שזה נשמע. שמת לב לזה?
כן.
אנשים לא שמים לב לזה. זה התחיל באדם הראשון, כן, זה כלל אנושי. זה הולך לאיבוד ונותר באומה הישראלית. כן? זה מה שזה אומר.
אגב, אבל אני לא נשאר בדרך השם ש...
אז אתה שואל מי? זאת אומרת, כיוון שכולם שייכים לשורש אדם הראשון, כולם היו יכולים להיות ישראל, נכון? השאלה היא על פי איך זה נעשה. מה הדבר שגרם להידרדרות של האומות? האם זה רק עניין של מעשים או אובדן הזהות? זה משהו הרבה יותר עמוק. הזהות זה דבר שהוא באופי של איזה סוג אדם אני רוצה להיות, או איזה סוג, איזה זהות אנושית אני מפתח. לא קשור דווקא למעשים.
גם סגולת ישראל הוא המכוח אבות. גם סגולת ישראל הוא המכוח אבות.
למה?
סגולת ישראל בא מכוח אבות.
איזה אבות? אדם הראשון.
אברהם.
אדם הראשון. נכון? אני פשוט... רגע, אני עכשיו ניתחתי את הכוזרי, נכון? הכוזרי אומר, התחיל מאדם הראשון. נכון? עכשיו, בכל האנושות, הזהות הזאת הלכה ונעלמה, והיא נותרה במשפחה אחת, המשפחה של האבות.
ההידרדרות המוסרית לא הייתה תלויה בבחירה?
ודאי שהיא תלויה בבחירה, אבל יש גם הידרדרות מוסרית של ישראל. כך שזה לא הרמה המוסרית שקובעת את הבחירה, גם לא לפי רמח"ל, אלא הכוונה, הזהות היא הקובעת את הבחירה. מי שמסוגל להיות האדם. לכן אתם נקראים אדם. זה משהו שהוא תלוי באופי ההתפתחות. זה כמו שלמשל, אתה רואה אדם שגדל בחברה מסוימת, והרשמים של אותה חברה נמצאים בו מעבר לבחירתו. נכון? כך הרשמים של תקופת קדם האבות נותרו במשפחה של האבות. לא ברור מה שאני אומר?
אני הבנתי ברמח"ל שכל אחד היה יכול לבחור.
השאלה מה זה לבחור? האם זה לבחור על ידי מעשים או לבחור להיות מישהו? אני בוחר איזה סוג זהות להיות, בלי קשר לצדיק או רשע. כלומר, האם למשל, אם נשאל את עצמנו מי אתה? האם אתה רק מכלול המעשים שלך, או שיש משהו באישיות שלך שקודם למעשים? מה אתה אומר? זהו, על זה אנחנו מדברים. זה מה שמתפתח. אז יש אופן מסוים להיות אתה, שהוא שונה מהאופן שלו להיות הוא, ומהאופן שלי להיות אני. מובן?
אבל אם אני
כי למשל, זה מה שאומר הרבי יהודה הלוי. בני יפת פנו אל הצפון ובני חם אל הדרום. מה זה צפון ודרום? זה קצוות. ברגע שאתה באחד הקצוות, מבחינת הזהות, אתה כבר לא שייך לסגולה. יש איזה שלב של התגבשות, של התגבשות של הזהות. אז מכאן ואילך, יש המשך של הזהות אדם דרך ישראל. כן, אבל זה נכשל באיזשהו שלב. כלומר, באיזשהו שלב זה מגיע כמו שבצמחים יש ענפים שמצטמקים. זה ענף, הוא יכול היה להיות, אבל הוא הצטמק. והחלק הפורה נשאר במרכז. הבנת? טוב, בסדר, כן.
אמרנו את ההבדל בין הגזענות בינינו לבין הגויים. אבל מה עם גזענות בינינו, היהודים, בין הדתות למשל?
יש גזענות בין עדות. זה כן, זה נכון. יש בהחלט גזענות בין עדות. נכון, נכון, בהחלט. בהחלט. זה לא יפה. אבל זה לא כתוב בתורה. צריך להיות גזעני בין עדות. כן. למשל, אני בעד נוסח אחיד. כן, שכולם יעשו כמוני. בדיוק כמו הנוסח שלי. זאת אומרת, תראה, אני סך הכל בא לקראתך, אני מוכן לנוסח אחיד, תבוא לקראתי שזה יהיה כמוני. כן, כן, בסדר. מה?
זה לא בעיה, זה פונקציה של זמן.
בסדר. טוב, זה הכל להיום. שלום.